את השיעורים שלנו אנחנו עושים קצרים בדרך כלל, לא במתכונת רגילה של שעה, כדי שלא להכביד ולא להמיס יותר מדי. הדברים האלו זה בבחינת תפסת מרובה תפסת. לא טוב להכביר, להמיס, להציף. אלה דברים רגישים, על פי רוב גם עמוקים ולא שגרתיים. אז המפגש עם הדברים האלו צריך להיות טיפין טיפין. להרגיל את ההכרה לאט לאט לדברים האלו. כמו הרבה לימודים אחרים גם, אני באופן כללי לא בעד העדיקות של שעה דווקא. אני חושב שלפעמים בחמש דקות אפשר להשיג לא פחות מאשר בחצי שעה. אבל בכל אופן, נכון שפה במקרה זה גם מגבלת זמן, אבל מאוד שמחתי למגבלה הזו שהלצה אותנו לקצר את השיעורים. אני חייב לומר, זה התאים לגמרי עם התפיסה שלי, ואני שמח. אני רואה בזה אות משמיים, שלפחות כך נכון לגביי. חושב שגם אני מתעייף אחרי שעה. כמה אפשר לדבר, דבר, דבר, דבר. כמה אפשר לדבר. כמות זה לא ממש חשוב, העיקר שתאמר את הדברים, כן, בעירנות, תגיד אותם לא מתוך מעמסה, כן, בלי להציף את התלמידים. גבורת הצמצום קוראים לזה. טוב, בכל אופן, אנחנו חוזרים לימי מושלם. הספר הזה עוסק בכמה וכמה מיסודות התודעה העצמית, הביקורת העצמית, יחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. הספר הזה בנוי בעיקרו גם על הסבר של העקרונות המנחים של התודעה, ובעקבות העקרונות באים או באות הדוגמאות, מעשי יום יום בחייו של אדם, שכל מעשה כזה מאפשר לנו בעצם, זה מין כזה הוויות, הווי ורבה. זה כל מיני מציאויות, כמו הגמרא, שמביאה כל מיני מציאויות כדי להדגים או להמחיש באמצעותם עקרונות על. אז גם פה, הספרים האלו, בכלל תורת נשים, זה בדרך כלל, יש בתורת נשים זיקה חזקה מאוד בין העקרונות לבין המעשים. נשים מאוד מעשיות. כן. תורת גברים היא עוסקת יותר ברעיונות כלליים, יש דגש חזק מאוד על הרעיונות הכלליים, על הפנימיות של הדברים. פה אנחנו רואים דוגמאות, או דוגמה נפלאה, לשילובים. שילובים. לא עוסקים במעשיות יותר מדי, ולא בעקרונות יותר מדי, אלא ביחס הנכון כדי ליצור הפריה בין אלו לאלו. וזה דבר שהוא חשוב. דבר שהוא חשוב. דבר שהוא חשוב. טוב. אנחנו נמצאים בעמוד 45. מסומן אצלך לאן הגענו לפני בין הזמן, לפני החופשי? היינו בסוף כזה, נכון? סיימנו את 45, את הפסקה בתחתית העמוד, סיימנו? קראנו אותה. קראה? כן, אז נקרא את זה שנייה, בסדר, אני רוצה לסיים היום, באמת. הגיע הזמן לסיים את הפרק הזה. כן. אני קורא ברצף את הפסקה הזאת, היא בעמוד 45, אולי נעיר כמה הערות, אני אשתדל לזרום איתה. את ההרפיה, אתם רואים למטה, בעמוד 45, פסקה תחתונה, את ההרפיה ניתן לעשות בישיבה או בשכיבה. כן? אין פה אופן אחד שבו אנחנו יכולים להשיג את אותה הרפיה נפשית, כמו שאמרנו, שיהיה בסיס לשחרור המחשבה, תכנותה מחדש והפנייתה למדמה. אני משתמש פה כרגע במילים שמי שהיה אתמול ודאי יוכל להבין מה אני מדבר. כמובן לא יכול בכל פעם להסביר את כל המבנה הזה מחדש, אבל אנחנו מדברים פה על הרפיה שתכליתה זה להגיע או להביא אותנו לרגיעה פנימית כזו שתאפשר לנו להסתכל על הדברים באופן חדש, להסתכל על הדברים באופן מעוברר חופשי יותר, כן? ולראות את הדברים, את חיינו בצורה שונה, או מעשה מסוים בחיינו בצורה שונה, ולאפשר לנו בעצם לבחור אופן חדש שבו היינו רוצים לעשות את המעשים, כן? אלטרנטיבי, כן? האופן החדש שבו אנחנו רוצים, היינו רוצים לעשות את הדברים, האופן האחר שבו הייתי רוצה לפגוש את אשתי בסוף יום עבודה, האופן האחר שבו הייתי רוצה לפגוש אותך בחברותה, כן? עד היום נפגשנו והיו מתחים, עכשיו אני רוצה לפגוש לך באופן אחר, אני צריך את ההרפיה. ההרפיה, כן? היא מעלה מאוד את המדדים היצירתיים של המחשבה. כן, המחשבה היצירתית מראה לי איך אפשר לעשות אחרת המפגש ביני לבינך. את זה אני מתכנת בדמיון, הדמיון מעורר רצון ופנייה כלפי עשייה, ואז שאני מגיע אליך, כל זה מתממש עליך. זה הרעיון של דמיון מודרך, באופן כללי. כן. המונח המקצועי הזה שנקרא דמיון מודרך, כן, לזה הוא מכוון, וזה תכנות חווייתי מחודש. נשמע מגונה קצת, תכנות חווייתי, אבל זה פועל פחות או יותר באופן הזה. זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עמוק, כן, בנפשי אדם, אבל יש פה מעין תכנות חווייתי חדש. זה כל התכלית שלנו. להיות מסוגלים להסתכל על מצבנו באופן חדש, אחר, כי אם לא נצליח לעשות את הדבר הזה, כל חיינו נסתובב סביב הזנב של עצמנו, כל הזמן סביב אותם הרגלים. כן? יש אנשים שחיים עם הרגלים 50, 60, 70 שנה, מבלי לשנות בהם דבר, כל הזמן. אין להם רגע של יישוב הדעת להתבונן למצבם מבחוץ, כי אין להם רגע של שקט, אין להם רגע של הרפיה, אין להם לא שבת, אין להם לא חג, אין להם גם במובן הפשוט וגם במובן, כן, הרוחני. אין להם את הרגע של השקט הזה. הם לא יודעים לייצר שקט, הם לא יודעים להרפות, מה שנקרא. זה לא שאין להם רגעים של שקט, אבל אין להם יישוב הדעת. גם ברגעים של שקט זה מעיק עליהם. השקט מעיק עליהם. צריך לדעת איך להשתמש בשקט, איך לעשות הרפיה. זה לא. זה פה, בכל אופן, היא מדברת על אופן אחד של הרפיה, יש בזה מאות מאות סוגים של הרפיה. את הרפיה ניתן לעשות בישיבה ובשכיבה. היא מרגיעה את הגוף, שימו לב, ואת הנפש. אנחנו זקוקים לרגיעה בניגוד לסערת הנפש, שאולי שולטת בנו כרגע, ושולטת לנו על המחשבות, על הדמיונות, כן? ומלא מולידה. מולידה שולחן ארוך, כן? או שולחן אחור, יותר נכון, ולא מאפשרת לנו לבחון את מעשינו. אנחנו רוצים רגיעה, רוצים להתרוקן, רוצים להגיע לסוג של עין, מעין יבוא עזרי. היא מרגיעה את הגוף ואת הנפש כאחד, ויוצרת מצב שבו קל יותר למוח, אתם רואים? לקלוט מידע חדש. כן? יש איזה מין סוג של ריסט כזה, שאפשר כרגע לתכנן מחדש. כעת נתחיל בתכנות החווייתי. כן? לפני כן, פסקה הקודמת, דובר על עצם ההרפיה, איך עושים את זה? כן? פסקה הקודמת, מי שרוצה יכול לראות את זה שם. וכעת אנחנו כבר נמצאים אחרי ההרפיה, השקט הושג. כן? השקט הושג, יופי. וכעת, במצב של השקט הזה, אפשר להתחיל להמיס. זה לא מילה טובה. למלא את מחשבותינו בדברים חדשים. כעת נתחיל בתכנות החווייתי החיובי. התפנה מקום. יש כאן כמה ג'יגה שאפשר להכניס עכשיו. חומר חדש. כעת נתחיל בתכנות החווייתי החיובי. נחשוב על חוויה קשה כלשהי שחווינו. שימו לב, יש לנו אפשרות לקחת חוויה קשה שחווינו, אבל עם צלילות המחשבה והדעת שזכינו לה מכוח הרפיה, שימו לב איך אנחנו מטפלים בחוויה שחווינו, בחוויה השלילית. אנחנו מטפלים בה מתוך נקודת מוצאה של בחירה חופשית. אני לוקח את החוויה השלילית, אני רואה את הבור שאליו נפלתי באותה חוויה, אבל במצב של הרגיעה המחשבתית אני גם רואה את האופן האחר שבו יכולתי לפעול ולא פעלתי. עכשיו אני חופשי לחלוטין לדמיין את האופן האחר. איך אני רוצה שזה יהיה באמת? מעניין. כן? נחשוב על חוויה קשה כלשהי שחווינו. ייתכן שמישהו מתח עלינו ביקורת, סתם דוגמה. ייתכן שמישהו מתח עלינו ביקורת או התנהג עלינו בצורה מרושעת. איך הגבנו אז באותו הזמן מתוך סערת נפש ובלבול הדעת? איך הגבנו או בהתכנסות וקריסה כלפי פנים או בתוקפנות אלימה כלפי הזולת? כך הגבנו. עכשיו במצב הרגיעה אני יכול לתכנת את האירוע כמו שאני רוצה. זה וירטואלי לחלוטין. במובן החיובי של המילה. אני עכשיו יכול לבנות את העיר כרצוני, אני יכול להחליט איפה יהיו גורדי השחקים, אני יכול להחליט איפה יעברו הרחובות, אני יכול... כן? יכול לעשות. עכשיו אני בונה את העיר. זו הסיבה שאנשים כל כך אוהבים את המשחקים האלו, כל משחקי המולטימדיה. היכולת הזה לבוא ולהיכנס, כן, ולתכנת הכל כרצוני. לא, אני לא רוצה את העיר שהחליט עליה פלוני אלמוני. אני מהנדסי העיר. אני רוצה לבנות את תל אביב אחרת. אז אני אכנס למחשב, ואני אבנה את תל אביב אחרת. דבר מעניין. כל זה קשור לכוח היצירתי של האדם והמחאה העמוקה, כן, של האדם כנגד המבנים הקשיחים שכביכול לא משתנים. אבל הנה, עם האכבר הזה אני יכול לבוא עכשיו לעשות שינויים מרחיקי לכת, שיציגו את הדברים באופן שונה, לשחרר דברים מתוך הכלא שלהם. לשחרר כל מיני סטוקטורות, כל מיני מבנים, אם זה מבנים פיזיים, אם זה מבנים נפשיים, לעצב את האישיות שלי כמו שהייתי רוצה להיות, אדיב, מאיר פנים, לא כעסה, למה לא? יש בטח משחקי מחשב כאלה, אני מניח. גם כאלה יש, של עיצוב אישיות, אני מניח. כן? אני מציג את הדמות שלי, וככה פוגשים אותי במחשב, אני כאילו מציג את הדמות שלי כמו שאני מתאר אותה, זה מופיע במחשב, ואנשים שפוגשים אותי, כן? רואים את הפרצוף שאני בחרתי לי, הם מגיבים בהתאם. אחד רוצה להיות עם זה פה, אחד רואה את ככה, אחד רוצה להיות זה, יכול... וככה אני משווק את הדמות החדשה שלי, כן? ואנשים מגיבים על זה. דבר מעניין, דבר מעניין. אני מסתכל על השורש החיובי שבזה, אנחנו יודעים כמה בעיות יש בדברים האלה. כן? אבל הדבר, הצד החיובי זה מאוד קשור לעניין שאנחנו מדברים עליו כאן. מה אתה עושה שם? לא, פתאום, יכניס לו מרץ, יכניס לו ידיעה שהוא יכול לשנות לאבא. פתאום. הוא לא מתייחס אל העבר. כי צריך להבין שבתכנות החווייתי, הפנייה היא בעיקר כלפי העתיד. כן? צריך להבין, התכנות החווייתי הוא יוצר תנועה קדימה. זה לא שהוא לא יודע שהוא חטא בעבר. אבל התכנות מהסוג שאנחנו מדברים עליו כאן, התכנות הזה, יש בו, הוא בעיקר מעצים את כוח הרצון להגשים את התכנות. לכן, היחס בין העבר והעתיד פה הוא יחס מאוד בריא. הייתי אומר שאפילו העבר הוא חומר גלם שממריץ אותי לתקן מכאן ולהבא. זה לא העבר השואב. זה לא העבר השואב. זה משהו אחר. העבר הוא מתהפך לכוח מזין את תוכניות העתיד שלי. זה משהו אחר. אם אנחנו עושים זה כמו שצריך. עושים זה כמו שצריך. כעת נתחיל, כן. נחשוב על חוויה קשה כלשהי שחווינו. ייתכן שמישהו מתח עלינו ביקורת למשל, או התנהג אלינו בצורה מרושעת. ייתכן שבעבר, שהזדמן המקרה הזה לידינו אז, ייתכן שהיינו אז תוקפנים מדי, כן? וייתכן שהיינו פחות מדי החלטיים. או תוקפנים מדי, או הפוך, היינו פחות החלטיים. אני שוב פה, שוב, אני פה יכול לבנות את קלסטר הפנים של האירוע כרצוני. אם באמת על פי עמות מידה מוסריות אמיתיות הייתי תוקפני מדי, אני עכשיו יכול להחליט, ראיתי את הנכדה שלי על המחשב, איך היא צובעת את הבובה, פה צובעת, פה מוחקת, עושה לה את הצבעים שהיא רוצה בשיער, בפנים, כל בסדר, רוצה לבן, רוצה קצת יותר, כן, עושה מה שהיא רוצה, כן. אם כן, אם על פי עמות מידה מוסריות, בשעת התכנות החווייתי המחודש, אני מזהה שהייתי תוקפני מדי, או הייתי פחות החלטי, פחות מדי החלטי, כן? ייתכן שהיינו תוקפני מדי, ויתכן שהיינו פחות מדי החלטי. ייתכן שחשנו בדידות, מרירות או עצבות. בדידות, מרירות ועצבות, הדברים שהייתי רוצה לשנות, כן? הייתי רוצה להרגיש יותר מעורה, יותר קשור, פחות בודד ומנותק. פחות עצוב ומריר. כן, אני פה ניגש למעשה העבר. בדרך כלל מעשה העבר זה דבר שהוא יכול להיות מאוד נפיץ ומסוכן, בהקשר למה שאמרת. אבל שניגשים אליו עם המכחול הדמיוני הזה, יש פה סיפור אחר לגמרי, צריך לדעת באמת איך לגש למעשה העבר. כן, תראו איזה אנרגיות שליליות יכולות להיות מעשה העבר. עצוב, מריר, זה לא פשוט. כן, לבוא למעשה העבר ולהתעסק איתם ולעורר אותם, כן? להתייחס אליהם בהתייחסות רגשית, בהתייחסות מחשבתית. זה לא דבר שהוא תמיד פשוט. אבל פה אנחנו ניגשים עם כלי עבודה מאוד מאוד רציניים. מאוד מאוד רציניים. לכן אין חשש. כן? אנחנו מתבוננים בעיניים פקוחות, בגובה העיניים, על המעשה של העבר, ומזהים שם, כן, כן. מזהים בדידות, מזהים עצבות, מזהים מרירות, חוסר החלטיות, תוקפנות, כן. כל המראים בישים האלו, אנחנו מסתכלים עליהם. אבל... אנחנו מביטים בהם בזעם קדוש של המחשבה החדשה והדמיונות הפוריים של המצב האלטרנטיבי. ככה אנחנו מסתכלים עליהם, לא צריך לפחד. לא צריך לפחד. כן? ייתכן שחשנו בדידות, מרירות או עצבות. או כעת. כן? כיוון שאנחנו עכשיו נמצאים במצב של רגיעה והתעוררות מחשבתית זורמת, כן? המחשבה היא רגועה לחלוטין וגם הדמיון כבר... ערוך כרגע, משוחרר גם הוא, כן? ומצפה כרגע, כן? לעבודה, לשירות של לעבוד, לעמוד בשירות המחשבה. כעת נדמיין את עצמנו באותו מצב. אנחנו גם מוצאים את עצמנו מאוד נוחים לדמיין, בלי קושי. אתם מכירים מצב שאנחנו מאוד רגועים, פתאום מדמיינים? מדמיינים. תור ילד, אני זוכר שהייתי מסתכל על העננים, כן? בחורף. הייתי מסתכל על העננים ככה בין ממטר וממטר, היה קצת התפזרות של עננים, עננים היו נוסעים עם הרוח. הייתי מסתכל ומדמה ג'ירפה, הנה פיל, הנה אריה, הנה פפוטה, בחופשיות. בלי בעיה בכלל. ברצוני מקצר, ברצוני מעריך, ברצוני צובע בצבע זה, ברצוני. זה עושר אדיר, ילדים חיים מהדמיון. היכולת של ילדים לנוע בחופשיות, כן, בתוך עולם הדמיון זה דבר מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב עולם הדמיון. היכולת הזו להיות אספת הים ולבנות ארמון מחול. והילד הזה ככה בשעה שהוא מדמיין לו עושה עם הראש. הוא כולו מאושר, הוא נמצא באיזו התעלסות עם עולם המדמה. עכשיו הוא מלך, והארמון הזה הוא ארמון מזהב, וכו' וכו'. כל... יש חדרים בפנים, הוא שם צדף, והצדף הוא, הוא מנעול הדלת, או שזה הגג עשוי מצדפים. עולם המדמה שלו הוא מלך, וזה ארמון. חשוב ביותר, ומאוד מאוד מעצים את הנפש, יוצר את העולם של התשוקות, של הרצונות החזקים, אולי להיות מלך, אולי לגור בארמון, לא יודע מה הסמלים, לא נתעמק בזה כרגע, אבל יש בזה סמלים חזקים מאוד, כן? בנפש הילדותית, בכל הדברים שהוא בונה בעצם. זה דבר נפלא. אם כן, עכשיו, מתוך החופש הדמיוני שנוצר, במצב הרגיעה, שימו למה אנחנו עושים. כעת נדמיין את עצמנו באותו המצב, חוזרים למקום הפשע. איזה הוא בעל תשובה? באותו המקום, באותו האישה, אומר הרמב״ם, זוכרים? והוא בשיא כוחו, כן? או, איזה הוא בעל תשובה גמור. עכשיו אנחנו חוזרים לשם, על רכב אש ופרשים. חוזרים לשם לתקן. כעת נדמיין את עצמנו באותו המצב, שבעבר גרם לנו לכל חמשת ההתעוררויות השליליות שאלינו. כן, מרירות, עצבות, בדידות, תוקפנות או חוסר החלטיות. כעת נדמיין את עצמנו באותו מצב. נראה את עצמנו, שוב, אנחנו מדברים על דמיון, ממלש מקום מדבר על חזותי, נראה את עצמנו מגיבים בהחלטיות שלווה, ממש כמו אותו הילד, שרואה את עצמו מלך ורואה את ארמון החול כארמון ממשי. נראה את עצמנו מגיבים בהחלטיות שלווה, או פשוט מתנתקים מבחינה רגשית אם יש צורך בכך. אנחנו בוחרים את התגובה. אם התגובה שתועיל להתפתחות הרוחנית שלנו זה התנתקות רגשית, ככה אנחנו נדמיין, שאנחנו מתנתקים רגשית. אנחנו לא נופלים מהרגליים שפלוני אומר לנו, איזה מילה לא יפה, לא מתייחס אלינו בכבוד. לא. לא. אנחנו מדמיינים שאנחנו מגיבים בשקט נפשי גדול. לפני זמן לא רב, יצא לי לדמיין שאני נמצא בערוץ, נמצא בערוץ טלוויזיה, בערוץ 2. ושם אני נקלע ל... כן, סיפרו לי איזו תוכנית שנקראת ארץ נהדרת, או מה שם קורה. ואמרתי, דמיינתי לי שאני נכנס לתוך האולפן, ועכשיו מזמינים אותי בתור אורח. לפעמים מזמינים אורחים לשם, כל מיני פוליטיקאים, ויורדים עליהם, יורדים עליהם, יורדים עליהם. כן, לבחון את החוסן. שאלות לא נעימות. הם צוחקים, כל זה. אם אתה לא חזק, קשה מאוד. ודמיינתי את עצמי ככה, כאילו אני הולך שם לתוך האולפן, בתור אורח, מסתכלים עליי, אומרים, אז אתה באת לשווק את אלוקים, כן? הם פותחים בשאלה, ואני מדמיין איך אני משיב. ויצא לי דיון של משהו כמו 45 דקות, ברוך השם, ומה שקרה בסוף שהקהל של התוכנית, שנגמר הזמן שלי, ואמרו באוזניות, כן? לחברי אמרו לי באוזניות, זהו, להפסיק. טוב, אז אני אומר, הגיע הזמן להפסיק, אני חייב, פשוט אומרים לי באוזן שאני צריך לרדת מהבמה, ואז כל הקהל מריע, תישאר, רוצים, רוצים, כל הקהל מריע, ואז הוא אומר לי באוזניה, טוב, אני רואה שזה הפריים טיים, זה ממש ממש, זה פה גואה, כמות הצופים, הולך ועולה, תישאר, תישאר. אבל זה היה מרתק, זה היה משהו כמו חצי שעה, 40 דקות, שפשוט סבב עם כל אלו שישבו שמה, אמא היא, ואמא היא, ואמא הוא. כל אחד בזמנו, תשובות מאוד ככה חופשיות, זורמות, מחוכמות, טבעיות, מלאות ביטחון. פלא פלאים, וכל אחד בתורו ככה, אחרי התשובה שאני נותן לו, הוא מסתכל ואומר, טוב, טוב, טוב. טוב. זה עובר לבא, והוא שואל של... באופן חופשי לגמרי. בזרימה מופלאה, לא יכולתי להפסיק את זה אפילו. אבל מה שחשוב להבין הוא, שאחרי האירוע הזה, משהו ניטע בתוך הנפש. זה לא דבר שהיה ונראה, זה לא דמיון. זה לא סרט שנגמר, מדליקים את האורות וחוזרים לחיים פשוטים. משהו ניטע בפנים. למדת על היכולת שלך. אני לא אומר שעכשיו אתה תהיה כזה. לא אומר את זה. צריך לעבוד הרבה. אבל משהו קרה שם, נפל דבר בישראל, בתוך הנפש נשמע קול חדש, כן? איזה בירור עמוק מאוד של היכולת הזאת. זה מאוד חשוב. יכול להיות שצריך לחזור על הדמיון הזה 200 פעם, 300 פעם, כדי שזה יהפך ממש למידה. יכול להיות. אבל זו הייתה חוויה יוצאת מגדר רגיל. אתם מכירים את זה, כל אחד מכיר את הדיונים, הדמיונים האלה שהוא עושה עם עצמו. יכול להיות שם ללכת גם ידיים מאחורי הגב, ככה בליל שבת בשכונה, הכל שקט, כזה צרצרים. פתאום מתחיל להפליג במחשבות, עושה ככה, ועושה ככה, ועושה ככה. ונבנה לו איזה בניין רב קומות כזה של מחשבות, והכל זורם ופשוט. דבר נפלא. אני זוכר שככה הייתי מכין שיעורים מסיעת ישרים. לפני הרבה שנים שהייתי נותן שיעור. הייתי מכין שיעורים בצורה כזו. הייתי נוסע לחמי, זכרונה לברכה, שהיינו עושים לשבתות. אז אחרי סעודת שבת הייתי יוצא לרחוב, שם בעין התכלת בנתניה. מאוד מאוד שקט, כזה וילות קטנות כאלה על קומה אחת. והייתי הולך ככה מקצה לקצה. הולך מקצה הרחוב, עד קצה הרחוב. ככה הולך, הלוך, חזור, מכין את כל השיעור בשבת. לא, לא כותב כמובן. אבל זה היה כל כך בהיר. שמרוב הבהירות לא צריך לכתוב את הדברים אפילו. הייתי מגיע ביום ראשון לכאן, יושב כאן בכיתה הזו, זו הייתה כיתת אמונה הישנה, כן, זו הייתה כיתת אמונה, הייתי יושב, מעביר את הכל. הכל היה מתייצב כמו חי מול העיניים, כן? ככל שזה מגיע לרמת גיבוש יותר חזקה, ככל שהשקט הנפשי יותר עמוק, אתה מצליח ממש לצייר את המחשבות. ואז הכל בנוי, הכל בנוי. אז כל אחד מכיר את זה ממצבים מסוימים, אבל לא שאתה תרוד. אם אתה תרוד, זה לא ילך. אתה צריך להגיע לשקט מאוד מאוד עמוק. או, אם כן, כעת נדמיין את עצמנו באותו מצב, נראה את עצמנו מגיבים בהחלטיות שליבה למשל. בהחלטיות שליבה. נראה את עצמנו. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יש פה גם עבודת מדמה, לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כן? בהחלטיות שליבה. אני ממש חווה את ההחלטיות השליבה. אני מרגיש את העונג הנפשי של ההחלטיות השליבה. מרגיש חוסן, עוצמה, חוט שדרה, ביטחון, ודאות. זה חוויה. חוויה. החלטיות שליבה. או פשוט מתנתקים מבחינה רגשית, כפי שאמרנו, אם זה המעשה הנדרש, הרי שאנחנו מוזמנים לחוות כאן במצב הזה, כן? התנתקות רגשית ש... מרחיקה אותנו מאזור הסכנה ומחסנת אותנו, מחסנת אותנו מפני פגיעה וכן הלאה וכן הלאה. זה ממש ברמת החוויה. אדם לא חוזר לחיים כפי שהוא היה. כן? גם אם הוא לא קונה לתכונה קבועה מכאן ולהבא בפועל, אבל הוא כבר לא חוזר לחיים באותה צורה. יש בו כבר מסעת נפש. כן? לחזור, לשחזר את החוויה הזאת. זהו, זהו. חייב הם קודש לאיזשהו ניסיון מתמיד לחזור לאותו המצב. או פשוט מתנתקים, אם יש צורך בכך כמובן, אם יש צורך בכך. לא באופן שרירותי, אם יש צורך. נראה את עצמנו מתנהגים באופן, כן, שימו לב, עד כמה התכנות הזה הוא חופשי, עד כדי כך שנראה את עצמנו מתנהגים באופן שבו מצווה עלינו התורה. כן, את כל מצוות התורה, את כל האופן המוסרי שהתורה מצווה עלינו, הדמיון יכול להכיל. אין לו גבולות. הדמיון יכול לצייר את הנמנעות אפילו, כגון שיצייר ספינת ברזל רצה באוויר, כגון שיצייר חיה בעלת אלף עיניים. אין דבר העומד בפני הדמיון. אני יכול לצייר את עצמי צדיק כמו אברהם אבינו. ואני יכול לחוות את זה בתוך תוכי. עכשיו אני כמו אברהם אבינו. עכשיו אני יושב באוהל, אחרי ברית מילה, ושלושה אנשים באים, ואני רץ לקרוא, אני יכול לצייר את זה. שאלה אם זה מעניין אותי בכלל. שאלה. הרב קוק, כך מסופר, שהוא בגיל 3, הוא היה לוקח את ילדי התלמוד תורה, לוקח מקל, כן? לוקח מקל ותרמיל, ואומר להם אחריי, לארץ ישראל. אז בגיל 3, כבר הדמיון של העלייה לארץ ישראל אצלו, היה מאוד חזק. כך הוא דמיין כילד. הוא היה יושב עם הספרים הגדולים של אבא שלו, עם הגמרות, בגיל שנה וחצי. אני רוצה את הספרים הגדולים, אני רוצה את הספרים הגדולים. את הספרים הגדולים הוא רוצה. לא, אתה קטן, כך סידור חמוד, כן? סידור לילד כזה, הסידור שלי, כן? סידור הראשון של ילד ככה. לא, הוא רוצה את הספרים הגדולים. אנחנו יכולים להבין איזה דמיונות היו לרב קוק. או שהוא יושב בגיל 13. אני חושב שהוא היה בן 12, והחברות שלה בן 13, וישבו ולמדו בלילה, בלילה, שעות הקטנות. ואז הרב פתאום נעצר ואומר לחברו, עכשיו שתינו לומדים תורה, וכל העולם ישנים, ובזכותנו העולם קיים. זה הדמיון של הרב קוק, זה דברים מאוד חזקים. זה מה שבנה את הדמות הזו, אגב. כן, בעקבות זה אחרי זה הוא כתב את הפסקאות הנפלאות באורות הקודש על החולמים הגדולים. החולמים הגדולים, אלה שעולם הדמיון שלהם מלא מלא בבשורות של גאולה, גם אישית וגם עולמית. זה הרב קוק. הרב קוק הוא צמח מתוך עולם דמיוני עשיר של קודש. כן? ככה צומחים אנשים גדולים. כן? הנה בא על החלומות הזה. או, נראה את עצמנו מתנהגים באופן שבו מצווה עלינו התורה. כן, 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 כן. ממש כך. להתנהג למשל בחריצות, מאוד רצוי, לא? בחביבות, מאוד רצוי. בסבלנות, או. בהשתתפות בשתיקה, כשצריך לשתוק. בכנות, שהזמן הוא להיות כנה, נכון? כעת נבחר מתוך הגלריה הזו, מתוך חלון הראווה הנפלא הזה של כל הערכים של התורה. עכשיו אנחנו בוחרים כאוות נפשנו, כי טובי נפשך לאכול בשר. כאוות נפשנו אנחנו עכשיו בוחרים לנו את הדבר הרצוי. ממש. כעת נבחר את התגובה המתאימה מתוך הגלריה הזו. הכל לפנינו. אין דבר שמעכב. כעת נבחר את התגובה המתאימה לאירוע שבתוכו אנו נמצאים. מה מתאים כרגע במצב שבו אני נמצא? אולי כנות, אולי חריצות, אולי חביבות. ניתן לעצמנו לחוות, שימו לב, זה הדגש שהולך וחוזר כאן. החוויה היא שם המשחק. ניתן לעצמנו לחוות. אני באולפן ערוץ 2. לא במחשבה. בחוש אני שם. אני רואה את האנשים, אני רואה את הפרצופים. אני חווה ברמה הרגשית את התגובות שלהם, את התגובות שלי. הכל חי, חי. שידור חי, נקודה. כעת נבחר את התגובה המתאימה לאירוע שבו בתוכו אנחנו נמצאים. ניתן לעצמנו לחוות במשך 2 או 3 דקות, שימו לב. לא הכמות פה היא העיקר. אמנם זכיתי לזה במשך 40 דקות כמעט. זה דבר באמת לא רגיל ולא שכיח. זה היה קשור למצב מסוים שהייתי בו. לכן היה לי באמת המרחב העצום הזה. אבל בדרך כלל, 2-3 דקות של חוויה כזו, וואי וואי וואי, זה כמו טיפה מרוכזת בתוך כוס מים. זה צובע לך את כל המשקה. כל המשקה זה צובע לך. 2-3 דקות כאלו, חזק. כעת נבחר דבר. ניתן לעצמנו לחוות במשך 2-3 דקות. כיצד אנחנו מתהלכים, מדברים וחושבים באופן שונה. כן? נחווה את הדמות החדשה, מעשה ידינו. תוצר דמיוננו, נחווה את האיש החדש. החרוץ, הסבלני. כן? כיצד אנו מתהלכים, מדברים וחושבים באופן שונה. ככל שנחווה את השינוי בהתנהגותינו במסגרת התרגיל. שוב, זה המדד. ככל שנחווה את השינוי בהתנהגותנו, לא לקצר ולא להמעיט בעוצמת החוויה, לא יותר מדי למהר, לפנטז, לפנטז, שנחווה את השינוי בהתנהגותנו במסגרת תרגיל באופן חי ומחשי יותר, כן נגדיל את הסיכויים, ככל שיש שם חיבור מופלא בין מחשבה לבין הדמיון בתוכנו, כן נגדיל את הסיכויים להתרחשות השינוי במציאות הנפשית שלנו וגם החיצונית. כך אכן ננהג בבוא מעשה לידינו. כעת נספור עד 4, אחרי כל תרגיל הרפיה, נספור עד 4, ונפקח את העיניים. כן, מסגרת התרגיל, אנחנו מרפים ומתכנתים, כן? נפקח את העיניים, ואנו בטוחים, נמרצים ורגועים יותר. 1, 2, 3, 4. התרגיל הזה עזר לזוגות נשואים לשפר את היחסים ביניהם. הם חוו את האלטרנטיבות, כן? הם חוו את האפשרויות האחרות במערכת, במסגרת יחסי הזוגיות שלהם, האפשרויות האחרות, יותר נכונות. זה עזר לשפר יחסים ביניהם, העניק לאמהות זוויות ראייה חדשות בהתייחסותם לילדים בעייתיים, הוא העניק לאנשים תחושת כוח והערכה עצמית משופרת. זכרו את התרגיל העוצמתי הזה, יגיע יום שתרצו להשתמש בו. צור פה.